שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה כאן במעלה אדומים. לצערי אנחנו נאלץ לקצר קצת את השיעור היום, אבל אני מקווה שזה יהיה מעט המחזיק את המרובה. נכנסנו כבר ל-100 ימי מלחמה, מאז נפתחה המלחמה בשמחת תורה האחרון, תשפ"ד, שיום קומר ונמער, שכולנו המומים מההשלכות הרות האסון שהיה ביום הזה, ועד היום אנחנו סובלים את המלחמה הזאת. והשאלה מתבקשת, לפחות סיכום ביניים כזה, כי המלחמה עוד לא הסתיימה, האם ידענו על העליונה או שמה הפסדנו? ניצחנו או הפסדנו? אני חושב שכל אדם, בכל ביזנס שיהיה, או בכל מהלך בחיים, הוא צריך לעשות שקלול. זאת אומרת, לאן פנינו? שקלול של הדרך, מה איתי? מאזנים, אנחנו בדרך הנכונה, אנחנו בכיוון נכון, אנחנו בכיוון של רווחים או הפסדים, ניצחון או כישלונות. צריך אדם לעשות מאזנים כדי לראות אם אנחנו בדרך הנכונה ולתת פוש ולהמשיך הלאה, או שמה אנחנו ידענו בדיוק הפוך, ידענו על התחתונה ואנחנו מופסדים. כל שכן במהלך מלחמתי שצריך לעשות חשבון נפש, שאם יש מלחמה, זה מלחמה שהקדוש ברוך הוא הביא אותה עלינו בעל כורחנו, כנראה זה מגיע לנו, וגם אנחנו נדרשים בתור האנשים האינדיבידואלים, כל אחד כשלעצמו נדרש לעשות חשבון נפש, כמה לי יש חלק במלחמה הזאת, כמה לי יש חלק באסון הזה. הרי חז"ל אומרים בקופי מסכת שבת, אחד מבני החבורה נהרג, כל החבורה אשמה. אם יש צרה לאחד מבני החבורה, כל החבורה תדאג. אנחנו כולנו בני איש אחד אנחנו, כולנו בנים של אברהם, יצחק ויעקב, כולנו גרים בארץ ישראל, כולנו עריבים זה על זה, גמרא שבועות למתת. אז אם אנחנו כולנו עריבים, אז כנראה שלכולנו יש חלק בקלחת הזאת. אם היה לנו זכות, זה לא היה קורה. וגם אם זה קרה, זה לא היה צריך לקרות במצב כזה טרגי, בסדר גודל כל כך נורא. אז חסדי עליון עלינו, שבאמת התוכנית המקורית של האויב לא יצאה לפועל. כי כבר הם הבינו, והיום זה כבר לא סוד ולא ספקולציה, ולא השערה דמיונית, אלא זה עובדות שהם תכננו לעבור בשלוש חזיתות. מהצפון חיזבאללה, מהדרום חמאס, וממזרח איראן. הם תכננו לעבוד בהקבלה משולשת, וכולם ביום אחד לבוא ותוך שלושה ימים לכבוש את מדינת ישראל. אם אתה רואה שהמדינה בקושי מצליחה לעמוד על הרגליים, על חזית אחת של חמאס, שהיא הכי חלשה מכל הזוויות. חיזבאללה הרבה יותר חזק מחמאס, ואיראן יותר חזקה משתיהם ביחד. והשם נתן לנו את הזווית הכי חלשה להתעסק איתה, חמאס, ובקושי המדינה הצליחה לשים ידה על העליונה, אם לא מקבלת מארצות הברית סיוע של תחמושת. לא היו מסוגלים לעמוד בזה. אז עכשיו אני שואל אתכם, אם זה כן היה בחוט המשולש, זה היה כן מחיזבאללה בצפון, מחמאס בדרום ומאיראן במזרח, מה היה לנו נשאר ללכת לברוח לים, למערב? כולנו היינו נסוחים בתוך הים חזרה לאן? חזרה לאושוויץ? חזרה לטרבלינקה? לאן היינו סוחים בחזרה? לא היה בכלל מציאות של קיום. תוך שלושה ימים הם תכננו לכבוש את כל המדינה. אז אתה רואה שגם בתוך האסתרה, שבתוך האסתרה, גם שם נמצא השם יתברך, אתה רואה שאפשר למצוא נקודות אור ורחמים גם בתוך הדינים. אבל עדיין המעט שקיבלנו היה סתירה כואבת מאוד מהשמיים. ואנחנו נדרשים, כל אחד מאיתנו, לעשות חשבון נפש, מה לי יש חלק במלחמה הזאת, למה לי יש חלק בזה שמתים. בזה שנפצעים, כמה אני נדרש לעשות תשובה ולנקות את המעשים, כי יש חרון אף גדול מאוד עכשיו בשמיים. תשפ"ד תהיה שנת פדיון דמים, זה ראשי תיבות, ואנחנו לא רוצים את זה. אנחנו רוצים פדות נפשנו, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ירחם עלינו. אבל אם אתה שם לב, השאלה אם אנחנו מנצחים. כל יום מתים חיילים, כל יום מותר לפרסום, כל יום חיילים פצועים. אם אתה מסתכל בתמונה ועושה עכשיו מאזן כללי, בוא נעשה סיכום ביניים. אנחנו מנצחים או מפסידים? איפה אנחנו עומדים? אנחנו מפסידים? בואו נראה נתונים קצת. אני קורא לכם את הנתונים. חודש שלישי של ינואר 24, זה אומר אחרי שלושה חודשי לחימה, קצת יותר, 100 ימים מאז שהתחילה המלחמה בעל כורחנו, נכפתה עלינו המלחמה הזאת. בואו נראה קצת נתונים ונראה אם אנחנו מנצחים או אנחנו מפסידים או שמה אין חרע. אז מה אני אגיד לכם, כשהכנתי לכם את השיעור, אני פשוט תקף אותי פחד ואימה לראות את הנתונים המדאיגים ביותר של המלחמה הזאת. אז כבר אמרתי את זה היום ביזדים, כשהיה טילים בירושלים בשמחת תורה, זה היה ביום שבת, ולא יכולנו לפתוח רדיו, ולא יכולנו לשמוע חדשות, וכשפתחתי חדשות מוצאי שבת, אמרו 100 הרוגים. אני אומר לכם, כמעט קיבלתי סחרחורת, כמעט נפלתי. 100 הרוגים! אתה יודע מה זה 100 יהודים נהרגו ביום אחד? עד שזה קפץ למספר של 1,300, והיום אף אחד כבר לא מתרגש. 1,300. מתוכם 350 מפסטיבל נובה. זה אומר 350 צעירים, שרובם ככולם לא היו נשואים, לא הביאו ילדים, ושחטו אותם כמו עופות במשחטה. 350 צעירים. פצועים 11,594. כמעט 12,000 פצועים, חלקם מורדמים, מונשמים, חלקם פצועים קשה, חלקם קשה מאוד, חלקם בעלי מומים. בלי ידיים, בלי רגליים, בלי גפיים, בלי עיניים. מעל 100 חיילים איבדו את מאור עיניהם, חלקם זה שתי עיניים. חז"ל אומרים, ואמרתי את זה כבר כאן, ראש בעלי המומים סומה. אתה יודע מה זה לאבד את העיניים שלך? תכף אנחנו נראה אם זה היה שווה באמת להיכנס למלחמה. אנחנו בעל כוחנו חייבים להיכנס למלחמה. אבל אנחנו ננסה לנתח את העניינים, לפחות בעין תורנית, אם לא בעין מדינית, משפטית, צבאית, אבל לפחות בעין תורנית. מה הולך כאן? איך יכול להיות? איפה הקדוש ברוך הוא? למה לא שומר על החיילים? עוד שאלה. עוד שאלה. אם אתה מדבר על 1,300 מתים, וחלקם פצועים אנוש, מי יודע מה יעלה בגורלם אם הם יצטרפו למספר של ה-1300, זה גם לא מספר כזה עגול, זה יותר מזה. הלכתי לבקר איזה חולה, בלי שתי ידיים ובלי רגל. אתה יודע מה זה? הוא אפילו כוס מים הוא לא יכול להכניס לפה שלו. אתה יודע מה זה? אמא שלו צועקת שם, משתוללת, היא בצלק. שלחה בן אטלט. אתה יודע מה זה אטלט? שלחה אותו לצבא, מה היא קיבלה בחזרה? שבר כלי? הוא אמר לי, מי תתחתן איתי? באמת מי תתחתן איתו? אז כולם מרחמים עליו, אוהבים אותו, מתפללים עליו, מבקשים את רפואתו. כמובן, גם אנחנו מקדישים את השיעור לכל הרפואת כל הפצועים. אבל מי תתחתן איתו? עכשיו, אתה צריך להיות אחוזי נכות כאלה גבוהים, אולי זה 100% נכות, הוא לא יכול להכניס כוס מים לפה שלו. הוא לא יכול לעשות כלום. מה תעשה אחד כזה? סיפרתי לכם פה את המקרה שלו, אותו אחד בתל אביב שבא אליי חייל, וסיפר לי שנכנסו לרסיסים בתוך הטרן בעין, שם למטה הוא לא יכול להביא ילדים. הוא אומר, תראה, אני עשיתי טובה למדינה, תראה מה אני קיבלתי בתמורה, לקחו לי את הדבר הכי יקר בעולם, להשאיר זרע אחריי, אפילו אברהם אבינו אומר, מה תיתן לי ובן דמשק אליעזר, בן ביתי, הוא יורש אותי. אני לא יכול להביא ילדים, אומר אברהם, אני טומטום, סמך ד' מסכת יבמות. יש לך דבר כזה לא להביא ילדים אחריך? אז למה באת לעולם? לא להשאיר אחריך זרע, לחנך אותם? וכמה כאלה איבדו את השפיות שלהם, אני לא מדבר על פצועי חרדות, תרופות, מעקב יומי, סגורים במוסדות לחולי נפש. סיפרתי לכם על איש זקה, שלקח אותי, החברותה שלו, לקח אותי לדרשה, וסיפר לי, שהחבר הכי טוב שלו, איש זקה, 8 ילדים, הם עברו בזיקים, עברו בכל הקיבוצים האלה שהיה שם את הזוועות. הוא אומר, אתה יודע איזה פחד לפתוח דלת? אתה יודע מה ראינו שם? הבחור ההוא אומר, החברותה שלי עכשיו הוא בכלל לא נמצא בבית, 8 ילדים. אמרתי לו, מה קרה לו? הוא אמר, הוא איבד את השפיות שלו, משהו השתחרר אצלו, במוסד סגור, לחולי נפש. אם היית רואה את הילדים השחוטים, אם היית רואה נשים שחוטות, באיזה תנוחות, באיזה... אפשר לדבר אפילו. יש לך למעלה מ-200 חיילים שביקשו הפניה לקבן, קצין בריאות הנפש. ואמרתי את זה היום ביעזים, שרק השבוע עמותת איראן, איראן ראשי תיבות, עזרה ראשונה נפשית, רק השבוע פרסמה שמאז תחילת המלחמה התקבלו למוקדי הסיוע שלה יותר מ-1,000 פניות של תושבים אזרחים. 100,000 פניות. אתה יודע מה זה המספר הזה? 100,000 פניות? זה התפרסם בחדשות. תבדקו את זה. כל הנתונים מעודכנים. 100,000 פניות, ואיפה 100,000 תושבים אחרים שבכלל היו צריכים עזרה נפשית ובכלל לא התקשרו כי לא יודעים שיש דבר כזה להתקשר? כמה אנשים על אנטי-דפרסיה? כמה אנשים מפחדים לצאת מהבית? טיפול עליהם אימתה ופחד, במקום שאילה על האויב נפל עלינו. אנשים התחילו להיכנס לפאניקה, לסטרסים. כמה אנשים הזמינו פלדלת, סורגים, מצלמות? נהיה פחד, נפל פחד על כל יושבי הארץ. מה זה לא? יד השם עויה במקנך אשר בשדה, בסוסים, בחמורים, בגמלים, דבר כבד מאוד, במקום שיבוא על האויב בעלינו. אם לא נסתכל ימינה ושמאלה, יהיה עוד יותר חרונף. יש כאן איגרת מהשמיים, שהקדוש ברוך הוא מנסה, תפתרו מה כתוב כאן. הבאתי לכם פאזל. אתם לא יודעים, שאלו את הרבנים. למה? מה השם רוצה מאיתנו? מה זאת עשה אלוהים לנו? מה קרה כאן? למעלה מ-520 חיילים מצאו את מותם. 520 חיילים. אני לא מדבר על ה-12,000 שמתוכם זה גם כן חיילים. גדועי ידיים, גדועי רגליים, בלי עיניים, עם כאבי תופת של טיפולים וכאבי תופת וצלקות בנפש שישארו להם לנצח. כמה כאלה ששכיבו מערבים וברחו והתחבאו והחבר הכי טוב שלהם מת לו בידיים. אתם יודעים כמה כאלה באו? כמה כאלה מדברים איתי? אתה יודע איזה חרון אף אי אפשר לדמיין, אי אפשר לדמיין, וזה רק חזית אחת הכי חלשה מהחוט המשולש שדיברתי איתכם. מה היה אם זה היה נפתח עם עוד חזיתות? עכשיו איראן מאוימת, אתה רואה שנסראללה משחק, חסן נסראללה משחק גמגומים עם הדרשות שלו. אבל כשהוא ירצה, הוא משתק את המדינה. מה יהיה כשהוא יצטרף עם איראן? נורא והיום. 520 חללי צהל מהחקירה שעשו היום בבוקר הודיעו שהתצפתניות יתרו ויתרו והקצינים הבכירים התעלמו. מה זה אומר? למה התעלמתם? לא היה איזה משהו מבפנים, מישהו שאמר לכם להתעלם? אז או אנחנו מאמינים בני מאמינים שמנסים להגיד התעלמו, המוסד לא ידע, הצבא לא ידע, הממשלה לא ידע, המודיעין לא ידע, כולם לא ידעו. כן, וזה הגיוני גם שזה יקרה במדינה של 2023, אנחנו לא פה ב-74 ולא 64 ולא 73. כולם לא ידעו, אולי היה מישהו מבפנים עזר. ואם אתם חושבים שהתחקירים והדוח המבקר והם יגלו את זה, אז כמובן שזה לא יהיה נכון. הרבה מהדברים שהיה עוד במלחמות הקודמות מתגלים 20 ו-40 ו-50 שנה אחרי. אז מה שבאמת היה שם, זה לא יוודע לציבור, כי הציבור התקומם. אז מה באמת היה שם? רק הוא למעלה יודע מה באמת היה שם. יש לך ראיות, זה בבי-בי-סי, הם שידרו את זה. שהיה ראיות שהתצפיתניות אומרות, הם מביאים טנק, דמוי טנק לגדר. הם עושים אימונים ליד הגדר של פריצה. הם עושים, איפה כולם? איפה כולם? מה, לא היה כאן איזה משהו מסריח? אתם לא רואים משהו מסריח? אנחנו שכחנו את זה, למה? כי אתה יודע, מלחמה, אנחנו עסוקים במלחמה. אז מסממים את הכל. כל פוליטיקאי מכין את הפייל של התשובות שהוא יצטרך לתת. הם כבר רומזים על זה. איך אמר ראול לפיד? אמר, יש מי שאשם במלחמה הזאת, אבל לא משנה עכשיו. היא כבר מכין את הסכין, מחדד את החצים כבר, מחדד את החצים. יש מי שאשם, אבל נשאיר את זה לאחר כך. נו מה? במשטרה התקבלו למעלה מ-1,500 עדויות לאונס על ידי חמאס. אתה יודע מה זה? 1,500 בחורות יהודיות נאנסו? 1,500 בחורות, זה לא איזה 5 בחורות, זה לא 100 בחורות, זה לא 800. 1,500 בחורות נאנסו באותו יום? לפי התורה, אונס שקול לרצח. פרשת כי תצא כאשר יקום איש על רעהו ורצחון נפש, כן הדבר הזה. מה הדין של האנס לפי התורה? הוא מת האיש אשר שכב עמה. אז לא צריך לספור 1,300 הרוגים. תוסיף עוד 1,500 נאנסות. חטופים עדיין בעזה? 136 חטופים עדיין נמצאים שם. יש תינוק שרק השבוע חגג יום הולדת שנה. בשבי בעזה. בהנחה שהוא עוד חי בעזרת השם. בשבי בעזה יום הולדת שנה בשבי בעזה. וזה תינוק שצריך מאכלים מיוחדים. לך תראה, לך תדע מה הביאו, לא הביאו. לך תדע מה היה שם. איך אמא של אותה, איך... לא מדמיין, אני לא מדמיין בכלל את הציור הזה. מה הם סובלים שם. יש עדויות מאומתות על אונס מתמשך בשבי גם של גברים. חז"ל אומרים באוריות י' ג' שאיש ואישה בשבי, קודם כל פודים את האישה ואחר כך את האיש. למה? מסכנה האישה. היא יותר חלשה טופי, היא פחות חוסן נפשי, היא צריכה לצאת מהשבי קודם. אבל אם השבעים חשודים על משכב זכר, האיש קודם לאישה. למה? זו דרכה בכך, זה אין דרכו בכך. ואלה ידוע שטופי זימה אלה, וגם ישפילו את החיילים, וישפילו את המפקדים, וישפילו את הגברים יותר מהאנשים. מה החטא שלהם? שהם יהודים. זה החטא שלהם. אז חזרנו לתקופות האפלות של האינקוויזיציה, וללבדולח, והסופות במדבר. חזרנו לאנטישמיות היהודית הרגילה, שמה שידענו בתקופות חשוכות, שחשבנו שזה נגמר והסתיים מהעולם. אתה רואה שהשד הזה עוד חי וקיים ובועט. ירידה במשקל של 20% מהחטופים, היינו, 20% במשקל של כל חטוף, הוא ירד. אין מקלחות, אין שירותים סניטריים, שעתיים המתנה לשירותים, מחלות מתפרצות בקרב החטופים, גרדת, כינמת, בעיות עיניים. אלה הדברים הבולטים. ידוע לפחות 10 חטופים שנרצחו בשבי החמאס. משפחות החטופים, אין להם יום, אין להם לילה. לך תדע, אתה יודע מה זה, הבת שלך נמצאת שם בידיים של, של המחבל? בוא תגיד לי אם אתה תשען, אם הבת שלך נמצאת בידיים של המחבל. כל שכן אם אתה יודע שהם עושים שם אונסים לגברים והבן שלך נמצא שם, מה תענה? ואלה שיחזרו משם, שבר כלי יחזרו משם, זה נקרא נכה. אדם שחוזר מהשבי שם נקרא נכה. 360,000 מגויסים למילואים. עכשיו הם החליטו לקחת קצת בק אוף, והתחילו להוציא משם כל מיני חילות מעזה. אבל בהתחלה היה 360,000 מגויסים. אתה יודע מה זה 360,000 מגויסים? זה אומר הורים בלי שינה, זה אומר נשים מפחדות להיות אלמנות, זה אומר ילדים מסוכנים להיות בסכנת יתמות. אמר לי אבא אחד, 7 ילדים יש לו, 6-7 ילדים, כולם בעזה. הוא אומר, כל טלפון מקפיץ אותנו, כל דפיקה בדלת מקפיצה אותנו. אנחנו לא יודעים, אין לנו יום, אין לנו לילה. התחננו לפניהם, אל תלכו, אל תלכו, תהיו עריקים. מה הילדים אמרנו? אנחנו נהיה עריקים, אלה עריקים, אלה עריקים. אז מה יהיה עם המדינה? עוד מדינה. מפונים מהדרום, 217,921 אנשים מפונים מהדרום, חיים בצפיפות בבתי מלון. אתה יודע איזה צער זה? משפחה שלמה בחדר בבית מלון? מפונים מהצפון, עוד 80,000. כל אלה התרכזו למרכז. ומצפון יותר גרוע מהכל, מצפון תיפתח הרעה. חכו, זה יקרה. זה יקרה. זה לא שפתאום חסן נסראללה יחזור בתשובה ויגיד, אתם יודעים מה? וואו, איזה חזקים הישראלים, מה הם עשו לסינואר. אני מפחד מהם. ואז הוא יחזור וילך לשחק ששבש. לא. הוא מחכה ליום פקודה. והוא לא ישאיר את זה למנהיג אחריו. הוא רוצה לספוק את התהילה. הוא מחכה לשעת כושר. עכשיו המשחטה האמריקאית חזרה לאמריקה. הוא מרגיש את החלישות והסדק הפנימי כבר בתוך החברה הישראלית. אחרי שאנשים מתים, מה קורה? באשמת, אתם לימדתם את עם השם. זה מה שקרה בפרשת קורח. ש-250 המקטירי קטורת היו ראשי סנהדראות. מתו כולם כי הם הלכו עם קורח. אז לא, העם לא אמר כלום. אבל אחר כך בסוף הפרשה מה כתוב שמה? שהעם באו אל משה רבנו אחרי שיקלו את גודל הטרגדיה, אתם ממיתם את עם השם, באשמתכם הם מתו. יתחילו לעשות האשמות, וזה כבר עכשיו אתה מרגיש את זה בפוליטיקה הישראלית. לא יודע בכלל מה צריך פוליטיקה אם הבג"ץ שולט. זה עוד בדיחה שלא נראיתה כמותה מעולם במדינה דמוקרטית. זה כאילו דמוקרטיה. שלבג"ץ יש כוח לבטל חוקי יסוד. אז למה ללכת לבחירות? אמרתי את זה כבר שבוע שעבר. למה? בשביל מה? אז יש לנו פה דמוקרטיה שזה לא כל כך דמוקרטיה. זה כאילו כדי לתת לעם, כי העם כאילו ישנים רדומים, רדומים. עם אחר היו יוצאים ברחובות מפרקים את הכל, מפרקים את הכל, כמו שהיה הפריחה המוסלמית, האביב המוסלמי, פירקו את הכל. עד שהם לא פירקו הם לא נרגעו. אבל זה מוסלמים שיודעים לעשות רעש, צלצולים ובלגן. אנחנו עושים צלצולים? לא. עובדים, קמים, הולכים, עבדים של המערכת. ככה זה עובד. כמעט 300 אלף איש מפונים מהבתים שלהם. אתה יודע איזה צער זה לא להיות בבית שלך? מפרוץ המלחמה, מסבר השיבורים לישראל מהחמאס, מעל 12,500 טילים. אתה קולט מה זה 12,500 טילים? רק היום בבוקר 50 טילים לנתיבות. זה, תוסיף את זה ל-12,500 שיגורים. בוא נע, להביא מספר כזה של טילים? זה לא ביום. מאיפה המודיעין שמסתכל מלמעלה, או מבפנים, או מסתערבים שהכנסתם, או איך ריבון העולמים כמעט 13,000 טילים יש לחמאס? איך יכול להיות? ועוד היד נטויה. איך יכול להיות? מעלים עם עין. שקט העשייתי הזה, הם מורתעים, אומר ביבי. הם מורתעים. 900 שיגורים מתוך אתרים מזרחיים, מסגדים, בתי ספר, בתי חולים. לך תרים את כל הבית חולים ג'יפה על באוויר. תרים את בית חולים ג'יפה באוויר, נראה מה שיעשו לך. היום כל ה-50 טילים בבוקר לנתיבות, זה ממתקן של בית חולים. עושים להם, עוזרים להם, והם הולכים ומנצלים את המסגדים, את הבתי ספר, גני ילדים, כל האתרים שהם כאילו רגישים, שאם אתה תתקוף, יגידו לעולם, הם תקפו, ואז לעולם יהיה איזה עילה לסנוע אותנו. 34 פעם הפר חמאס את ההפסקות אש. 10 יישובים הישראלים עם הכי הרבה הזקות, במקום הראשון אשקלון. למעלה מ-10,500 פעם הם רצו למקלטים. איזה חיים אלה? 10,500 פעם הם רצו למקלטים. נתיב העשרה נרעם, איבים, שדרות במקום החמישי, כיסופים, זיקים במקום השביעי, נחל עוז, קרמיה, נירים. כל זה, ועוד ישראל עוזרת לאזרחים המסכנים והאומללים של עזה. כמעט 5,000 מסעיות עם סיוע הומניטרי הוכנסו לעזה, מעל 150,000 ליטר דלק וסולר נכנסים לעזה מדי יום. 150,000 ליטר דלק מדי יום נותנים לעזה, המדינה. ישראל מספקת מעל 28 מיליון ליטר מים ביום לתושבי עזה. תראו לי דבר כזה, תקדים כזה בכל המדינות בעולם, שאנחנו מחזקים את האויב שלנו. טוב, אנחנו מחזקים את האויב, אז לפחות תגידו, תנו לנו תפיחה על השכם. כולם אומרים, רצח עם, מחשימם בזכר זכרם. רצח עם, תראו לי עם אחד שנותן לאויב שלו 28 מיליון ליטר כל יום של מים ו-150,000 ליטר כל יום של דלק, ועוד יותר 5,000 מסעיות עם סיוע הומניטרי. איפה אתם אומרים שאנחנו רצח עם? אני לא מדבר כבר על ה-700 מיליון שקל חודשיים שעוברים כל חודש לרשות הפלסטינית. אבל זה אי אפשר לדבר, כי זה לא קשור לנושא. כי הרשות הפלסטינית זה כאילו יש לנו שלום איתם, יש לנו עניין איתם. 700 מיליון כל חודש הפלסטינים מקבלים. למה זה נוצר? להחזקת, לתשתיות, לעניינים, 700. אז שר האוצר אמר, הנה תראו, אני דופק לעצמי על השכם, שעיקלתי 3 מיליון מהרשות הפלסטינית והעברתי את זה לישראל. תודה רבה. כמה עיקלת? 3 מיליון. וכמה הם מקבלים? 700. כל חודש. אתה רואה שמדובר פה על מספרים מגוחכים, על מציאות מדאיגה, על דברים שאפשר להעביר אותם לסדר היום. מי אם לא ירימו את השמה, את העיניים לשמיים ולראות שיש כאן מישהו שמשחק באבסורד הזה. אתה רואה שזה אבסורד כל מה שקורה כאן. איך נותרים עיניים לשמיים ולראות מהלכים שמימיים שהקדוש ברוך הוא משחק בראש של הפוליטיקאים, של הדיינים, שהוא משחק בראש של בית משפט, של המשטרה, שאפך האינטרסים הלאומיים. מה הולך פה? יש פה איזה מישהו מבפנים שהוא נגדנו? אולי כן. אולי זה בדיוק השיעור שעשיתי היום במוסאיוף. יש לנו ערב רב בתוכנו שהם נגדנו. לך תילחם עם מחלה שנמצאת בתוך הגוף שלך. זה יותר גרוע מאויב שנמצא מבחוץ. זה משהו מבפנים. הגוף תוקף את עצמו. זה מה שקורה כאן. זה מה שקרה כאן בשנתיים האחרונות עם כל ההפגנות. הגוף תקף את עצמו, וזה נתן לגיטימץ לחמאס לבוא ולהילחם. למה? כי הם ראו סדק עצום נפער בתוך החברה הישראלית. והשאלה שלי, אם למדנו לקח, כל חודש מתקיימות ברחבי העולם 120 הפגנות נגד ישראל ו10 הפגנות בעד ישראל. כמה שזה מספרים מגוחכים. 120 הפגנות גדולות, סוערות, מאוד דינמיות. 120 הפגנות כל חודש נגד ישראל, וכמה הפגנות קטנות, 10 הפגנות בחודש בעד ישראל. גופים גדולים כמו האום, בית המשפט העליון בהולנד, בהאג, שאמורים להוקיע את הטרור, כי גם זה יגיע אליהם בסוף המנצח סלע ועד, זה יגיע אליהם, הם בהצטילה שהם דואגים לתושבי עזה. בסדר, מגיע לכם להגן על עצמכם, אבל מי ששמע את הטיעונים שלהם בבית משפט, הכל מגוחך. הכל מגוחך. איזה טיעונים? ואת מי שלחתם? במקום שתשלחו חכמים, כמו ששלחו את שמעון הצדיק בסמכתת במסכת יומה, לדבר עם אלכסנדר מוקדון שלא יחריב את ירושלים. כלום. איזה טענות היה להם? דרום אפריקה נתנה טענה שאנחנו רוצחים עם. רוצחים עם? תציגו להם את כל הטלטולים האלה שכל יום אנחנו שולחים להם עזרה וסיוע, והחמאס גונב את הסיוע הזה. אז מי יודע אם חיילים שלנו לא מתים בגלל שאנחנו סיפקנו סיוע לתושבי עזה שבאמת לקח את זה חמאס. אתה רואה שמדובר פה על משחק אבסורד. יש מישהו שמנהל את הכל. הם דואגים לתושבי עזה. אתם דואגים? קחו אותם. קחו אותם, buy one get 100 free. קחו אותם למדינות שלכם. קחו אותם, לא, נשאיר אותם. ארדואן כבר הצעיר, ברגע שתיגמר המלחמה אני בונה את עזה מחדש, עושה אותה סינגפור, אני אעשה את עזה. נו, כל מדינות העולם, רוב זה מדינות העולם נגדנו. הרוב, קודם כל מעצמות, סין, רוסיה, איראן. אלה המעצמות הגדולות המובהקות שבמוצר סונים יהודים. סין, רוסיה, איראן. אחר כך טורקיה, תימן, אינדונזיה, דרום אפריקה שטבעה אותנו בהולנד. לוב, מצרים, סודן, עיראק, ירדן, סעודיה, סוריה, ברזיל, בוליביה, צ'ילה, ונצואלה, קולומביה, אלג'יריה, ספרד, מרוקו, בלגיה, אירלנד ועוד. כל אלה נגדנו. יופי. כל הנתונים האלה נתונים מדאיגים שמעודכנים לחודש השלישי של ינואר 24, עוד הפעם. לשבוע השלישי של ינואר 24, קשה להתיישב בהם. וכל זה והמלחמה לא נגמרה עדיין. עם מתים, עם הרוגים, עם משפחות קרוסות, עם אנשים מרוסים, על כדורים, בבתי חולים, אנשים שהחיים שלהם לעולם לא יחזרו להיות מה שהיה לפני השמחת תורה הזה. ומה הכי מציס מכל הסיפור הזה? נו, מה הכי מציס? למדנו את הלקח או לא למדנו את הלקח? לא יודע, נראה שלא. לפי התוכניות של הממשלה ליום שאחרי, והתחזיות וההצערות שלהם, אין להם שום כוונה ליישב את עזה באוכלוסייה יהודית. אין להם כוונה לספח את עזה לשטחי ישראל. אלא יחזרו העזתים למקומם הראשון. אז מה עשיתם בזה? אז למה מתו כל כך הרבה חיילים? מה תשאיר שם? חיילים שישמרו על המקום, שגם הם יסכנו את החיים שלהם, שהם שומרים שם על המקום, חפרפראות מלמטה? גם אם תפיל טיל מלמעלה, 60 מטר מתחת לאדמה, יש לך מנערות שאי אפשר לשער את הגודל שלהם, עיר תחתית, עזה של מעלה, עזה של מטה. אז למה נכנסתם? למה מתו חיילים? למה איבדו את העיניים שלהם? למה איבדו את הרגליים שלהם? למה איבדו את כוח הילודה שלהם? למה אנשים נהיו חרדים? למה כל הסיבוב הזה שעשיתם בעזה אם אין לכם כוונה לפתח אותה? וממה הכל התחיל? ממה הכל התחיל? הכל התחיל מההתנתקות, שביבי דרך אגב הצביע בעד ההתנתקות. רק אנשים זיכרון קצר לא זוכרים זה הראש ממשלה שלהם. ואני לא מדבר עליו, אני לא מעניין אותי, לא הוא, לא הם, אלה ואלה נשרפים בבית הדשן, אני מפוליטיקה בורח. לא מעניין אותי אף אחד, אין לי שום אינטרס מאף אחד. האינטרס שלי שכולנו נחזור בתשובה וירחם עלינו הקדוש ברוך הוא. אבל אם היה להם שכל, איך יכול להיות שבעסקת שליט שחררתם את סינואר? ידעתם שהוא לא חטלטול, ידעתם שהוא נמר. הוא לבד רצח בכלא 11 אנשים עם סכין גילוח. מדובר פה על בן אדם מסוכן, קרימינלי, מוח מבריק. לקחתם אותו ושחררתם אותו יחד עם עוד למעלה מ-1025 מחבלים, שחלקם ריצו מאסר עולם בשביל גלעד שליט אחד. אז אני לא אומר עכשיו, דיברנו על הסוגיה הזאת, ואלה שמביאים לי ראיות מהרב עובדיה, עם עסקת, עם האנטבה, עם העסקה. רבותיי, באמת, מי שמביא ראיות כאלה, מוחו חלוש, צריך להתייחס לכל העסקה הכוללת. אז נכון, הרב עובדיה גם הוא הביע תמיכה בסוגיה של שליט, ואמר טוב שחזר הביתה וכו'. אבל אני, כשלדידי, היה לי הרהורי דברים בזה, ואני כבר כתבתי את הכל בשוט שלי בחושן משפט, אני אומר שאי אפשר לבוא ולתת באופן גורף היתר לשחרר חייל אחד נגד 1,000 מחבלים, שחררת 1,000 תנינים לתוך הבריכה. הם, כשהם עשו את עסקת שליט וכתבו את הרשימה שהם רוצים מייצא מהכלא, נאמבר 1, הראשון היה סינואר. הם ידעו שהוא יהרוג יותר. ושחררו אותו. וכל מה שהיה בצוק איתן, זה הכל מאותם השלושה האלה שרצחו אותם, שלושת התלמידי ישיבה שרצחו אותם ונקברו אותם בחברון, זה אנשים מצוק איתן, מעסקת שליט ששחררו. וכל מה שאנחנו סובלים עכשיו את המלחמה הזאת, זה בגלל סינואר שהוא היה המוח החושב מאחורי כל התוכנית הזאת. אז נמצא שהמדינה הביאה את זה על עצמה. כשהיא שחררה את המחבל הזה מחוץ לכלא, ובכלל היה לו סרטן בראש, והמדינה ריפתה אותו בכלא. בוא תגיד לי אם אין כאן יד השם, אם אין כאן משהו שאתה אוכל את עצמך מבפנים, מכל הכיוונים, אל תרצחו אותו, בסדר? אבל מי אמר לכם לטפל בו? הם דאגו לטפל בו, הם ריפו אותו, הוא ידע את החולשה של היהודים, הוא ידע את העקב אכילס של ישראל, הוא יודע שהם חלשים מאוד. וזה המנהיגים שלנו, אלה שיושבים בקצפת בפירמידה. נו, יש כאלה פשעו בתפקיד שלהם לשמור על הציבור, על חיי האזרחים, ויש פוליטיקאים לצערי שעושים ניצול ציני במלחמה הזאת כדי לקדם את התפקיד הפוליטי שלהם, את הקריירה הפוליטית שלהם. אז באמת, אתה רוצה להגיד לי שלמדנו לקח? איך יכול להיות שראש האופוזיציה עוד מצעיר בריש גלי שהממשלה החלשה לא יודעת לנהל מלחמה? בואו נעשה ממשלה חדשה. אנחנו בימים של מלחמה, מה אתה רוצה לפתוח עכשיו? עוד חזית. הרי אתם מיליתם את כל הארץ בסיסמה ביחד ננצח. אז יעני, זה הכל חרטה. לא באמת התכוונתם לזה. לא יחד ננצח. כי אתה רואה שעוד בשעת מלחמה אתה רוצה לפתוח חזית. אתה רואה, על זה באה המלחמה. על מה באה המלחמה? על הסדק החברתי. על השנאה הזאת שכל אחד מושך לצד שלו. על זה באה המלחמה. ובמלחמה הוא אומר, בוא נקים ממשלה חדשה, לא צריך את ביבי. אז למה מתו אנשים? אז למה איבדו את הגפיים שלהם ואת העיניים שלהם ואת החיים ואת השפיות? למה? בשביל שעוד פעם נריב? אני לא יודע אם אנחנו בכלל למדנו את המסקנה מכל הסוגיה הזאת. למה נחרב בית שני? למה? כי היה פלג חברתי עצום, לא נחרבה ירושלים עד שהתפלגה ל-24 כתות, ככה אומר רבי יוחנן בירושלמי. ואותו כנען יש לנו עכשיו. אם אתה רואה ועוד הפעם, מה אמרתי? אחרי המלחמה יהיה יותר גרוע, כל אחד יוציא את החרבות שלו ויתחילו להילחם. אתה אשם, אתה אשם. כל אחד כבר מכין לעצמו את התשובות שהוא יצטרך לתת. גם ביבי אמר, אני אצטרך לתת את התשובות. וראש המוסד, ראש המודיעין, כל אחד מכין לעצמו. זה גם זמן טוב בשבילהם למשוך זמן כדי להכין את התשובות. ומה התשובה תהיה? הוא אשם. זה התשובה. במקום שיהיו כמו אחים, אבל אשמים אנחנו. כאן הכל מתחיל. אני לא אומר שיש מישהו אשם, זה אבונות שלי שהביאו את זה. כי אחד מבני החבורה חטא, נפל, כל החבורה תדאג. זה אשם, אבונות של כל אחד ואחד כאן. כולנו צריכים לחזור בתשובה. ואם לא נסמוך על הקדוש ברוך הוא ולא נחזור בתשובה, בבקשה, נבואה פרשת בחוקותיי בתורה. ואם בזאת לא תשמעו לי ולא הלכת, והלכתם עימי בקרי, קרי בתורה הכוונה מקרה. קורה, קרה. קרה שהמודיעין נרדם. קרה שהקצינים התעלמו מהקריאות החוזרות ונשנות של התצפתניות. קרה שהצבא לא נתפס מוכן ויום לפני העבירו את כולם בכלל ליהודה ושומרון. קרה. קרה שהראש הזה היה בדיוק בבטן גב באילת. קרה. קרה שחצי יום 8 שעות בכלל המדינה לא ידעה מה קורה שם. קרה שהתקשרו ל-100 ובכלל לא ענו להם. קרה ששנה, 20 שנה הם חופרים מתחת לאדמה והמדינה לא ראתה. 13,000 טילים שוגרו והובאו מכל מיני מדינות בעולם, וכל שכן איראן שסיפקה להם, והמדינה העלימה. מה זה המסעיות האלה? בקלאות. בקלאות. הכניסו לעזה בקלאות לרגל הרמדאן. הלכתם איתי בקרי, אומר הקדוש ברוך הוא, והלכתי עמכם בחמת קרי. אני אראה לכם מה זה. אתם לא תחזרו בתשובה, אני אלמד אתכם. הלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אפני 7 על חטאותיכם. אם אתה תגיד זה דרך העולם, אם אתה לא תלמד לזעוק לשמיים לראות את האבסורד החוגג פה בכל המערכות, מכל החזיתות אתה אוכל את עצמך. מכל החזיתות אתה רואה שמדובר כאן על משהו שאי אפשר להסביר אותו. אתה תבוא תגיד לי מקרה? יש מדינה בעולם שמספקת כוח לאויב שלה כדי שיערבו את החיילים שלה? יש מדינה בעולם, דבר כזה ראית בהיסטוריה, לא בעולם, בהיסטוריה, שמדינה מספקת לאויבים שלה דלק מדי יום, מים מדי יום, כדי שהיא תערוג את החיילים שלה? יש דבר כזה בעולם שבתוך שעת מלחמה שהארץ מדממת, אומר לך מישהו בפוליטיקה, בוא נפיל את הממשלה, הרי על זה באה מלחמה, אבל יחד ננצח. פוליטיקה, הכל אינטרסים. הלכתי איתכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אפני 7 על חטאותיכם. מה שראיתם זה רק היה אחד, צד אחד. אני אביא עליכם פי 7 יותר מכות אם אתם לא תחזרו בתשובה. במילים אקטואליות של ימינו, אני אביא עליכם את חיזבאללה, את איראן, את רוסיה, את סין, את כולם אני אביא עליכם. ולדאבון לב, זה מה שעתיד לקרות אם אנחנו לא נחזור בתשובה. זה עוד היה עוד ברחמים, כמו שאמרתי, שזה לא היה חוט משולש, צד של מזרח, דרום וצפון, אלא זה היה רק מדרום והחוליה החלשה. כשיש לך שרשרת, אתה מנסה לשבור אותה, כתוב חוזק השרשרת תלוי בחוליה החלשה. למה? כי החוליה שהיא הכי חלשה היא זאת שתפסיק להחזיק את השרשרת והיא זאת שתתפרק. חמאס היא הייתה החוליה החלשה בין שתי החוליות האחרות שהן מאוד מפוקסים, מאוד מחושבים, מאוד מבריקים. איראן מנהלת חוטים, יש לה יד שלוחה לכל העולם. לא מדבר רק לחוטים, לכל העולם. יש להם מטרה מובהקת, מוצהרת, להשמיד את מדינת ישראל. אז מה אתה, על מי תסמוך? על אלה שיושבים לך שם ומקבלים החלטות? הנה, סמכנו עליהם ב-7 באוקטובר, ותראה מה קרה. ותראה מה היום קורה. אנחנו 100 ימים של מלחמה, ועוד המלחמה לא נגמרה, אז מי ניצח? מי פיל פה אימה ופחד על כל יושבי הארץ, שפתאום כבר אין לך על מי לסמוך? אלא על אביך שבשמיים. הוא היחיד. פתאום אתה מסתכל, אנחנו שמחנו על הצבא. כשהאלוף יצחק בריק הזהיר והזהיר והזהיר, עשו עליו תוכנית בחדשות והביאו אלופים אחרים ואמרו, הוא מדומיין, הוא יותר מדי מגזים, מה אני השם שאני לא הייתי במלחמות, הוא היה במלחמות, אז יופי, הוא מדבר דברים מדומיינים, הצבא מוכן, הצבא, והוא אמר אפילו לוח לחימה אין. אין להם לוח לחימה, אלה שם שמלחמים המוסלמים, בשביל אל אקצה, אל ירושלים, אל קולץ, אנחנו נלחם, נשחרר את ירושלים בדם ואש, נשחרר את פלסטין, יש להם פטריוטיות. הוא אומר, אני שואל אותה, מי זה גולדה מאיר? מי זה גולדה? אומרים לי, זה גלידה. מי זה בן גוריון? זה השדה תעופה. אתה מבין איזה בורות גם, ובטח שלא פטריוטיות. על כל כלמר, על כל מחברת, בכל כיתה, בעזה, מסגד אל-אקצה, כיפת הסלע. מהרגע שהם יונקים חלב מהשדיים של אמא שלהם, אל-אקצה, אל-קולץ, פלסטין. תבוא תגיד את זה לאנשים כאן? אתה מכיר אנשים כאלה פה, ישראלים, ככה, עד כדי כך פטריוטיות? שאל חילוני פסוי, סתם חילוני, כל אחד מכיר פה. מתי היית פעם אחרונה בכותל? אף אחד לא בגן, שאלתי את זה, זה חילוני, אתמול. אמר לי, 30 שנה אולי לא הייתי בכותל. באמת, מה יש לו לחפש בכותל? אני מדבר על חילוני שעוד מאמין, אני לא מדבר על כאלה שכופרים לגמרי. נו מה? ישעיה פרק ו' פסוק י' ג' ועוד בא עשירייה ושבה והייתה לבאר. כותב שם רש"י דבר כל כך כואב. כשאני אסיים איתכם את החשבון בסוף הגלות, אני אשאיר עשירית מעם ישראל. וגם אותם אשיב ידי עליהם ביסורים. יחזרו בתשובה טוב, לא יחזרו בתשובה, גם אותם אני אחסל. אם אתם חושבים שזה צחוק, המלחמה הזאת ומה שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אתם טועים, הוא כועס וצריך לחזור בתשובה. ותשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורנות. אם עדיין מתים חיילים, אנחנו לא מתעוררים, זה אנחנו אשמים. אם עדיין חיילים מאבדים גפיים ועיניים, אנחנו אשמים, זה אנחנו. כי אם היינו חוזרים בתשובה זה היה מפסיק. אבל אתה רואה שעוד מתים ועוד מתים, ונכנסים יותר עמוק ויותר עמוק, וכבר חלק, אתה רואה, חוזרים חיילים לבתים שלהם, פתאום יש איזה רפיסות, איזה חלישות ברוח לוח הלחימה, פתאום, אז הם רוצים להוריד את הכל, את הלחץ, ואז מה יקרה? ואז מה יקרה? יחזרו העזתים למקום שלהם וימשיכו לחפור בעוד 20 שנה עוד פעם נסבול מהם? איזה פתרון מגוחך? מה זה הליצנות, הקרקס מדרנו הזה? מה אתה מבין? שאין לך אפילו על מי לסמוך, אלה שמקבלים החלטות. אתה רואה שהכל מגוחך. אתה רואה שזו מדינה מאוד מושונה מכל מדינות העולם. עם כל המהלך המלחמתי, עם כל המהלך המשפטי, המהלך הפוליטי, הצבאי, המשטרתי. אתה רואה הולך פה אכבר פדיחות. אתה רואה שהשם נכנס בתוך היד, בתוך, בפנים הידיים שלו, בתוך מנהל את הכל, להגיד לך, תחזור בתשובה, הם לא יועילו לך. הם לא יושיעו אותך, הם לא יגנו עליך, תחזור בתשובה. אבל לא רוצים לחזור בתשובה. לא רוצים לחזור בתשובה. והלכתי עמכם בחמת קרי והסרתי אתכם שבע על חטותיכם. ולדאבון לב זה מה שעתיד לקרות. למה לא רוצים לחזור בתשובה. הוא אומר, אנחנו נפתח ממשלה חדשה. אז לא למדת כלום. אז עוד הפעם יחזור הגל של השנאה וההפגנות, ואז לא יהיה ברירה להקדוש ברוך הוא, אלא לקיים את הנבואה של גוג ומגוג. חיזבאללה, איראן, רוסיה, סין, טורקיה, וכל הרשימה הארוכה שנתתי של כל מדינות העולם. חז"ל מבטיחים שהמדינות בעד הפרו-ישראליות, גם הן עתידות להיות פרו-פלסטיניות. ואז כולם במועצה אחת, במעצמה אחת, כולם יבואו עלינו. וזה גוג ומגוג, אם תראה 70. כשאני אמרתי את זה לפני שנה, שנתיים, שלוש, תשמע, תסריט הזוי, 70, כולם נגדנו. בוא נה, קראתי לכם עכשיו רשימה. ויש לך איזה ארבע מדינות בעולם, כולל מקסיקו, שהן כאילו ניטרליות. אומר הזוהר, זה לא יישאר. כולם שאבו לבפנים. כולם לבפנים, כי אם לא, אנחנו מפסיקים את המסחר איתכם. אם אתם לא איתנו, אתם נגדנו. אין ניטרלי. אף אחד לא יישאר פה ניטרלי. וכולם פתאום יבינו שישראל, מה הבעיה של העולם? ישראל, 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 ישראל. ואז מה שיקרה, יהיה כאן מלחמה. והמלחמה קשה, וחז"ל מתארים אותה באופן ציורי ביותר. נביא חזקאל, תפתחו בבית. פרק למד זין למד חט, נביא זכריה, פרק י' ג' י' ד', תפתחו את הרד"ק, תפתחו רבי דוד קמחי שם, את המלבים, את המצודת דוד. תעשו לעצמכם סדר לפחות על ארבעה פרקים האלה. תראו מה הולך להיות, זה נבואות של המקרא, של הנביאים, עוד מימי בית ראשון שצפו את העתיד, מה עתיד להיות באחרית הימים. תפתחו את הזוהר, רווי עד אפס מקום בנבואות על מה שעתיד לקרות. כל הדברים האלה שהיו נראים לנו עד לפני שנה, שנתיים, עזועים, עורבה פרח, חלומות באספמיה, פתאום הכל רוקם אור וגידים ומתחיל להיות, ריאלי. אלה תסריטים, פתאום תסריטים ריאליים, כבר לא דמיון. ואומר הזוהר אמור פי חטא עמוד בית חמוץ בגדים מבצרה, בגין דמיני נפקו חלוסין דען מלא חילה על ירושלים ואינו נשארו לעוקדי חלה, ואז הקדוש ברוך הוא יצא בסוף המלחמה להילחם. אל תחשבו שפתאום יבוא המשיח. בהתחלה נותן לנו להתבשל לבד. ועכשיו התחיל להיות סלקציה, מילה צורמת שעושה לנו אסוציאציות לשואה. אבל זה מה שעתיד להיות, סלקציה. או למוות או לחיים, ואין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. מי זה כולו? לא כל הדור, אלא הבן אדם כולו. הבן אדם עצמו יהיה או כולו עם השם, או כולו לעגל. או לבעל הוא האלוהים לכו אחריו, השם הוא האלוהים לכו אחריו. מי שיהיה 100% עם השם, יעשה תורה גמילות חסדים, אין לו מה לדאוג, לא צריך להיכנס לפניקות, צריך לנקות את חלקת אלוקים הקטנה שלו, ייפול מצדך אלף ורבבה מימיניך אליך לא ייגש. אני שומר עליך. אם השם לא ישמור, עכשיו שקט שומר, הוא הבאדיגארד שלך. אבל אם אתה תחליט שאתה רוצה ללכת לצד השני, לבעל הוא האלוהים, אז לכו אחריו, אבל אתה תראה איזה סוף מר עתיד להיות לכל יושבי תבל. העולם מתחמם, והמצב הולך ומדרדר. המלחמה הזאת לא צופה לניצחון מכריע. ניצחנו את העזתים, ייי! אפשר לעשות חגיגה. זה לא הולך להיות ככה, זה לא נראה ככה. וגם אם היום תיגמר המלחמה, שקלנו יותר מדי, אנשים הפסידו יותר מדי את החיים שלהם, את המציאות, את הילדים שלהם, הארץ זועקת, כל דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה. מה תענה על זה? ואחר כך אתה תצא מעזה, מה תעשה עם כל המנהרות? הם לא רוצים להציף את המנהרות, כי הם יודעים שיש שם עוד חטופים. אם בכלל איך הם נשארו, חציים חיים, חציים שבע למטה, ארבע למעלה, מצב על הפנים. ואז אחרי כל הסיפור של העזתים, עוד בעיות, בעיות של ליכוד חברתי בתוך הממשלה, מה תעשה? והצבא, והוא יאשים טעו, והוא טעו, ואתה רואה, זה קטסטרופה אחת עצומה, אני לא רוצה לחזור על הדברים שאמרתי, אני רק אומר לכם שאני בדאגות, ואין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשמיים, ואם אתה לא תבין את זה, אני השמטתי לך את הקרקע מכל הכיוונים, מהמודיעין הגאפתן, מהמוסד השחצן, מהצבא ההירואי שחושב את עצמו כל הזמן, הצבא הכי חזק במזרח התיכון, בונה, הורדתי לכם את הקרקע מכל הכיוונים, אתם לא מבינים שאתם עומדים באוויר? אם אני לא מחזיק אתכם כמו בובות מריונטה מלמעלה, אתם נופלים לתאום עמוקה מאוד. אתה לא תבין שאם אין לך למי לסמוך אלא עליי, תגיד מקרה, אז חמת קרי. ואז יבוא המלחמה, זה מה שעתיד לקרות. אני צופה לכם, בדיוק אומר לכם מה שכתוב בספרים. לא נביא, לא רוח הקודש, לא יתגלה על אליהו. אומר לכם מה כתוב בדברי רבותינו. ככה זה עתיד לקרות. היום הסברתי לכם את הצפי למה שעתיד לקרות. עכשיו מי שרחום וחנון וחומל על עצמו וגומל את נפשו איש חסד, ישמור על עצמו ועל המשפחה שלו. בתורה, בגמילות חסדים. בעבודת השם, בדקדוק המצוות, בצניעות, בלשון הרע, ישמור את עצמו מהדברים שצריך לשמור. ומי שלא ויגיד, טוב עוד נסתדר. כשהטילים יגיעו מחיזבאללה, מירדן, מהצפון, אל תחשוב שעכשיו, טוב טוב, עכשיו אני אחזור בתשובה, עכשיו אני אעשה תורת גמילות חסדים. די. כשהילד צריך לצאת מהבטן של אמא שלו, זה לא פתאום איי כאבים והוא יוצא. לא. יש צירים. ציר אחד, פתאום היה כואב. הילד מתחיל לבוא. עוד ציר, עוד ציר, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, כאבים, תופת, ואז הוא יוצא. אתה לא תחכה לי כשהוא יצא ולתת לאשתך ללכת ברחוב. כשהוא עתיד לצאת כבר, אתה צריך להיות כבר בבית חולים עם האישה. אותו דבר כאן. לא כשיבוא הטילים, תגיד עכשיו אני חוזר בתשובה, אוסף תורה וגמילות חסדים. טוב, טוב, אני מתחרט. לא. ציר הראשון כבר קיבלנו. ואתה רואה שאין לך אף אחד שאתה יכול להישען עליו. כל המוסדות, כל הממשלו, כל מה שהולך, אתה רואה, אין לך כלום. אז יש ציר כואב, וזה כואב, וכואב לראות חיילים בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. כואב ללכת לנחם משפחות של אבלים, כואב ללכת להר הרצל ולראות את הלוויות שעה אחרי שעה. כואב. זה ציר ראשון. אז אם עכשיו אתה חכם, עכשיו זה הזמן לחזור בתשובה. עכשיו זה הזמן להיות ירא שמיים. עכשיו זה הזמן להסתכל למעלה לשמיים, להגיד, אבינו מלכנו, איננו מלך אלא אתה. תגאל אותנו ברחמים. לא רוצים דינים, ברחמים. והקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. מי שמרחם על עצמו, ירחמו עליו מהשמיים. אבל מי שהוא אכזרי על עצמו, ולא אכפת לו, וממשיך לעשות עבירות, וממשיך לזרוע זרעי שנאה בעם, שגם ככה העם מפורק, אל תבואו בטענות אחר כך. אוטוטו אנחנו עתידים לראות את בית המקדש יורד, בנוי ומשוכלל מן השמיים. אוטוטו נראה את משיח צדקנו. אבל לא כולם יישארו. רק מי שיאחוז בהקדוש ברוך הוא ולא יעזוב אותו החסתי ולא ארפנו. הוא היחיד שינצל. ומי שירצה להיות ככה פר וככה חצי חצי, הוא ובית אביו יעובדו. לכן יהי רצון שאנחנו נזכה כבר לגאולה השלמה במהרה בימינו. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים ברחמים. הראו עינינו, ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. שעות, בכלל המדינה לא ידעה מה קורה שמה. שהתקשרו ל-100 ובכלל לא ענו להם. קרה ששנה, 20 שנה הם חופרים מתחת לאדמה והמדינה לא ראתה. 13,000 טילים שוגרו והובאו מכל מיני מדינות בעולם, וכל שכן איראן שסיפקה להם, והמדינה העלימה. מה זה המסעיות האלה? בקלאות. בקלאות. הכניסו לעזה בקלאות לרגל הרמדאן. הלכתם איתי בקרי, אומר הקדוש ברוך הוא, והלכתי עמכם בחמת קרי. אני אראה לכם מה זה. אתם לא תחזרו בתשובה, אני אלמד אתכם. הלכתי עמכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אפני שבע על חטותיכם. אם אתה תגיד זה דרך העולם, אם אתה לא תלמד לזעוק לשמיים לראות את האבסורד החוגג פה בכל המערכות, מכל החזיתות אתה אוכל את עצמך. מכל החזיתות אתה רואה שמדובר כאן על משהו שאי אפשר להסביר אותו. אתה תבוא תגיד לי מקרה? יש מדינה בעולם שמספקת כוח לאויב שלה כדי שיהרגו את החיילים שלה? יש מדינה בעולם, דבר כזה ראית בהיסטוריה, לא בעולם, בהיסטוריה, שמדינה מספקת לאויבים שלה דלק מדי יום, מים מדי יום, כדי שהיא תהרוג את החיילים שלה? יש דבר כזה בעולם שבתוך שעת מלחמה שהארץ מדממת, אומר לך מישהו בפוליטיקה, בוא נפיל את הממשלה, הרי על זה באה המלחמה, אבל יחד ננצח. פוליטיקה, הכל אינטרסים. הלכתי אתכם בחמת קרי ויסרתי אתכם אפני שבע על חטותיכם. מה שראיתם זה רק היה אחד. צד אחד, אני אביא עליכם פי שבע יותר מכות, אם אתם לא תחזרו בתשובה. במילים אקטואליות של ימינו, אני אביא עליכם את חיזבאללה, את איראן, את רוסיה, את סין, את כולם אני אביא עליכם. ולדאבון לב, זה מה שעתיד לקרות, אם אנחנו לא נחזור בתשובה. זה עוד היה עוד ברחמים, כמו שאמרתי, שזה לא היה חוט משולש, צד של מזרח, דרום וצפון, אלא זה היה רק מדרום והחוליה החלשה. כשיש לך שרשרת, אתה מנסה לשבור אותה, כתוב חוזק, השרשרת תלוי בחוליה החלשה. למה? כי החוליה שהיא הכי חלשה, היא זאת שתפסיק להחזיק את השרשרת, והיא זאת שתתפרק. חמאס היא הייתה החוליה החלשה. בין שתי החוליות האחרות שהם מאוד מפוקסים, מאוד מחושבים, מאוד מבריקים. איראן מנהלת חוטים, יש לה יד שלוחה לכל העולם. לא מדבר רק לחוטים, לכל העולם. יש להם מטרה מובהקת, מוצערת, להשמיד את מדינת ישראל. אז מה אתה, על מי תסמוך? על אלה שיושבים לך שם ומקבלים החלטות? הנה, שמחנו עליהם בשבעה באוקטובר, ותראה מה קרה. ותראה מה היום קורה. אנחנו 100 ימים של מלחמה ועוד המלחמה לא נגמרה. אז מי ניצח? מי פיל פה אימה ופחד על כל יושבי הארץ שפתאום כבר אין לך על מי לסמוך? אלא על אביך שבשמיים. הוא היחיד. פתאום אתה מסתכל, אנחנו שמחנו על הצבא. כשהאלוף יצחק בריק הזהיר והזהיר והזהיר, עשו עליו תוכנית בחדשות והביאו אלופים אחרים ואמרו, הוא מדומיין, הוא יותר מדי מגזים, מה אני השם שאני לא הייתי במלחמות, הוא היה במלחמות, אז יופי, הוא מדבר דברים מדומיינים, הצבא מוכן, הצבא, והוא אמר אפילו לוח לחימה אין. אין להם לוח לחימה. אלה שם שמלחמים המוסלמים בשביל אל אקצה, אל ירושלים, אל קולץ, אנחנו נלחם, נשחרר את ירושלים בדם ואש, נשחרר את פלסטין. יש להם פטריוטיות. הוא אומר, אני שואל אותה, מי זה גולדה מאיר? מי זה גולדה? אומרים לי, זה גלידה. מי זה בן גוריון? זה השדה תעופה. אתה מבין איזה בורות גם, ובטח שלא פטריוטיות. על כל כלמר, על כל מחברת, בכל כיתה, בעזה, מסגד אל-אקצה, כיפת הסלע. מהרגע שהם יונקים חלב מהשדיים של אמא שלהם, אל-אקצה, אל-קולץ, פלסטין. תבוא תגיד את זה לאנשים כאן? אתה מכיר אנשים כאלה פה, ישראלים? ככה, עד כדי כך פטריוטיות? שאל חילוני פסוי, סתם חילוני, כל אחד מכיר פה. מתי היית פעם אחרונה בכותל? אף אחד לא בגן, שאלתי את זה, איזה חילוני, אתמול. אמר לי, 30 שנה אולי לא הייתי בכותל. באמת, מה יש לו לחפש בכותל? אני מדבר על חילוני שעוד מאמין, אני לא מדבר על כאלה שכופרים לגמרי. נו מה? ישעיה פרק ו' פסוק י"ג, ועוד בא עשירייה ושבה והייתה לבאר. כותב שם רש"י דבר כל כך כואב. כשאני אסיים איתכם את החשבון בסוף הגלות, אני אשאיר עשירית מעם ישראל. וגם אותם אשיב ידי עליהם ביסורים. יחזרו בתשובה טוב, לא יחזרו בתשובה, גם אותם אני אחסל. אם אתם חושבים שזה צחוק, המלחמה הזאת ומה שהקדוש ברוך הוא כועס עלינו, אתם טועים, הוא כועס וצריך לחזור בתשובה. ותשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורענות. אם עדיין מתים חיילים, אנחנו לא מתעוררים, זה אנחנו אשמים. אם עדיין חיילים מאבדים גפיים ועיניים, אנחנו אשמים, זה אנחנו. כי אם היינו חוזרים בתשובה זה היה מפסיק. אבל אתה רואה שעוד מתים ועוד מתים, ונכנסים יותר עמוק ויותר עמוק, וכבר חלק, אתה רואה, חוזרים חיילים לבתים שלהם, פתאום יש איזה רפיסות, איזה חלישות ברוח לוח הלחימה, פתאום, אז הם רוצים להוריד את הכל, את הלחץ, ואז מה יקרה? ואז מה יקרה? יחזרו העזתים למקום שלהם וימשיכו לחפור בעוד 20 שנה, עוד פעם נסבול מהם? איזה פתרון מגוחך? מה זה הליצנות, הקרקס מדרנו הזה? מה אתה מבין? שאין לך אפילו על מי לסמוך, אלה שמקבלים החלטות. אתה רואה שהכל מגוחך. אתה רואה שזו מדינה מאוד מושונה מכל מדינות העולם. עם כל המהלך המלחמתי, עם כל המהלך המשפטי, המהלך הפוליטי, הצבאי, המשטרתי. אתה רואה הולך פה אכבר פדיחות. אתה רואה שהשם נכנס בתוך היד, בתוך, בפנים הידיים שלו, בתוך מנהל את הכל, להגיד לך, תחזור בתשובה, הם לא יועילו לך. הם לא יושיעו אותך, הם לא יגנו עליך, תחזור בתשובה. אבל לא רוצים לחזור בתשובה. לא רוצים לחזור בתשובה. והלכתי עמכם בחמת קרי והסרתי אתכם שבע על חטותיכם. ולדאבון לב זה מה שעתיד לקרות. למה לא רוצים לחזור בתשובה. הוא אומר, אנחנו נפתח ממשלה חדשה. אז לא למדת כלום. אז עוד הפעם יחזור הגל של השנאה וההפגנות, ואז לא יהיה ברירה להקדוש ברוך הוא, אלא לקיים את הנבואה של גוג ומגוג. חיזבאללה, איראן, רוסיה, סין, טורקיה, וכל הרשימה הארוכה שנתתי של כל מדינות העולם. חזל מבטיחים שהמדינות בעד הפרו-ישראליות, גם הן עתידות להיות פרו-פלסטיניות. ואז כולם במועצה אחת, במעצמה אחת, כולם יבואו עלינו. וזה גוג ומגוג, עם תריה 70. כשאני אמרתי את זה לפני שנה, שנתיים, שלוש, תשמע, תסריט הזוי, 70, כולם נגדנו. בוא נה, קראתי לכם עכשיו רשימה. ויש לך איזה 4 מדינות בעולם, כולל מקסיקו, שהן כאילו ניטרליות. אומר הזוהר, זה לא יישאר, כולם שאבו לבפנים. כולם לבפנים, כי אם לא, אנחנו מפסיקים את המסחר איתכם. אם אתם לא איתנו, אתם נגדנו. אין ניטרלי, אף אחד לא יישאר פה ניטרלי. וכולם פתאום יבינו שישראל הם הבעיה של העולם. ישראל, 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 ישראל. ואז מה שיקרה, יהיה כאן מלחמה. והמלחמה קשה, וחז"ל מתארים אותה באופן ציורי ביותר. נביא חזקאל, תפתחו בבית. פרק למד זין, למד חט. נביא זכריה, פרק י"ג י"ד, תפתחו את הרד"ק, תפתחו רבי דוד קמחי שם, את המלבים, את המצודת דוד. תעשו לעצמכם סדר לפחות על 4 פרקים האלה. תראו מה הולך להיות, זה נבואות של המקרא, של הנביאים, עוד מימי בית ראשון שצפו את העתיד, מה עתיד להיות באחרית הימים. תפתחו את הזוהר, רווי עד אפס מקום בנבואות על מה שעתיד לקרות. כל הדברים האלה שהיו נראים לנו עד לפני שנה, שנתיים, עזועים, עורבה פרח, חלומות באספמיה, פתאום הכל רוקם אור וגידים ומתחיל להיות ריאלי. אלה תסריטים, פתאום תסריטים ריאליים, כבר לא דמיון. ואומר הזוהר אמור פי חטא עמוד בית חמוץ בגדים מבצרה, בגין דמיני נפקו אוכלוסין דען מלא חילה על ירושלים והינו נשארו לעוקדי חלה, ואז הקדוש ברוך הוא יצא בסוף המלחמה להילחם. אל תחשבו שפתאום יבוא המשיח. בהתחלה נותן לנו להתבשל לבד. ועכשיו התחיל להיות סלקציה, מילה צורמת שעושה לנו אסוציאציות לשואה. אבל זה מה שעתיד להיות, סלקציה. או למוות או לחיים, ואין בן דוד בא אלא בדור שכולו זכאי או כולו חייב. מי זה כולו? לא כל הדור אלא הבן אדם כולו. הבן אדם עצמו יהיה או כולו עם השם או כולו לעגל. או לבעל הוא האלוהים לכו אחריו, השם הוא האלוהים לכו אחריו. מי שיהיה 100% עם השם, יעשה תורה גמילות חסדים, אין לו מה לדאוג, לא צריך להיכנס לפניקות, צריך לנקות את חלקת אלוקים הקטנה שלו, ייפול מצדך 1,000 רובבה מימיניך אליך לא ייגש. אני שומר עליך. אם השם לא ישמור, עכשיו שקט שומר, הוא הבאדיגארד שלך. אבל אם אתה תחליט שאתה רוצה ללכת לצד השני, לבעל הוא האלוהים, אז לכו אחריו, אבל אתה תראה איזה סוף מר עתיד להיות לכל יושבי תבל. העולם מתחמם. והמצב הולך ומדרדר. המלחמה הזאת לא צופה לניצחון מכריע. ניצחנו את העזתים, ייי! אפשר לעשות חגיגה. זה לא הולך להיות ככה, זה לא נראה ככה. וגם אם היום תיגמר המלחמה, שקלנו יותר מדי, אנשים הפסידו יותר מדי, את החיים שלהם, את המציאות, את הילדים שלהם, הארץ זועקת, כל דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה. מה תענה על זה? ואחר כך אתה תצא מעזה, מה תעשה עם כל המנהרות? הם לא רוצים להציף את המנהרות כי הם יודעים שיש שם עוד חטופים. אם בכלל איך הם נשארו, חציים חיים, חציים 7 למטה, 4 למעלה, מצב על הפנים. ואז אחרי כל הסיפור של העזתים, עוד בעיות של ליכוד חברתי בתוך הממשלה, מה תעשה? והצבא והוא יאשים טעוב והוא טעוב, ואתה רואה איזה קטסטרופה אחת עצומה. אני לא רוצה לחזור על הדברים שאמרתי, אני רק אומר לכם שאני בדאגות, ואין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. ואם אתה לא תבין את זה, אני השמטתי לך את הקרקע מכל הכיוונים, מהמודיעין הגאפתן, מהמוסד השחצן, מהצבא האירואי שחושב את עצמו כל הזמן הצבא הכי חזק במזרח התיכון. בונה, הורדתי לכם את הקרקע מכל הכיוונים. אתם לא מבינים שאתם עומדים באוויר? אם אני לא מחזיק אתכם כמו בובות מריונטה מלמעלה, אתם נופלים לתאום עמוקה מאוד. אתה לא תבין שאם אין לך למי לסמוך אלא עליי, תגיד מקרה, אז חמת קרי. ואז יבוא המלחמה, זה מה שעתיד לקרות. אני צופה לכם, בדיוק אומר לכם מה שכתוב בספרים. לא נביא, לא רוח הקודש, לא התגלה על אליהו. אומר לכם מה כתוב בדברי רבותינו. ככה זה עתיד לקרות. היום הסברתי לכם את הצפי למה שעתיד לקרות. עכשיו מי שרחום וחנון וחומל על עצמו וגומל לנפשו איש חסד, ישמור על עצמו ועל המשפחה שלו. בתורה, בגמילות חסדים, בעבודת השם, בדקדוק המצוות, בצניעות, בלשון הרע. ישמור את עצמו מהדברים שצריך לשמור. ומי שלא ויגיד, טוב עוד נסתדר. כשהטילים יגיעו מחיזבאללה, מירדן, מהצפון, אל תחשוב שעכשיו, טוב טוב עכשיו אני אחזור בתשובה, עכשיו אני אעשה תורה בגמילות חסדים. די. כשהילד צריך לצאת מהבטן של אמא שלו, זה לא פתאום אי כאבים והוא יוצא. לא. יש צירים. ציר אחד, פתאום היה כואב. הילד מתחיל לבוא. עוד ציר, עוד ציר, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, עוד אחד, כאבים, תופת, ואז הוא יוצא. אתה לא תחכה לי כשהוא יצא ולתת לאשתך ללכת ברחוב. כשהוא עתיד לצאת כבר, אתה צריך להיות כבר בבית חולים עם האישה. אותו דבר כאן. לא כשיבוא הטילים, תגיד עכשיו אני חוזר בתשובה, אוסף תורה וגמילות חסדים. טוב, טוב, אני מתחרט. לא. ציר הראשון כבר קיבלנו. ואתה רואה שאין לך אף אחד שאתה יכול להישען עליו. כל המוסדות, כל הממשלו, כל מה שהולך, אתה רואה, אין לך כלום. אז יש ציר כואב, וזה כואב, וכואב לראות חיילים בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. כואב ללכת לנחם משפחות של אבלים. כואב ללכת להר הרצל ולראות את הלוויות שעה אחרי שעה. כואב. זה ציר ראשון. אז אם עכשיו אתה חכם, עכשיו זה הזמן לחזור בתשובה. עכשיו זה הזמן להיות ירא שמיים. עכשיו זה הזמן להסתכל למעלה לשמיים, להגיד, אבינו מלכנו, איננו מלך אלא אתה. תגאל אותנו ברחמים. לא רוצים דינים, ברחמים. והקדוש ברוך הוא אל רחום וחנון. מי שמרחם על עצמו ירחמו עליו מהשמיים. אבל מי שהוא אכזרי על עצמו ולא אכפת לו וממשיך לעשות עבירות וממשיך לזרוע זרעי שנאה בעם, שגם ככה העם מפורק, אל תבואו בטענות אחר כך. אוטוטו אנחנו עתידים לראות את בית המקדש יורד בנוי ומשוכלל מן השמיים. אוטוטו נראה את משיח צדקנו. אבל לא כולם יישארו. רק מי שיאחוז בהקדוש ברוך הוא ולא יעזוב אותו החסתי ולא ארפנו, הוא היחיד שינצל. ומי שירצה להיות ככה פר וככה חצי חצי, הוא ובית אביו יעובדו. לכן יהי רצון שאנחנו נזכה כבר לגאולה השלמה במהרה בימינו. הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולמים ברחמים. ירועננו ישמח ליבנו בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן.